שלום וברכה. היום אנחנו רוצים לעסוק בשאלה פשוטה לכאורה. כמה דיברות יש בעשרת הדיברות? לכאורה, התשובה לשאלה הזאת פשוטה. עשרה. אם יש עשרת הדיברות, וכך גם לכאורה נאמר בצורה מפורשת בכמה מקומות בתורה. למשל, בשמות פרק למדלד, נאמר ויכתוב על הלוחות את דברי הברית עשרת הדברים. אז ממילא יש לנו עשרה דיברות. אבל למעשה אנחנו נראה שהתשובה היא לא לגמרי פשוטה, והשאלה העיקרית היא מה הם בדיוק עשרת הדיברות. אנחנו יודעים, מכירים את לוחות הברית שכתוב עליהם בבתי כנסת, א' ב' ג' ד' ה' בצד אחד וו' ז' ח' ת' י'. מה שהרבה פחות ברור זה מה מסתתר מאחורי כל אחד מהא' ב' ג' ד', מה נכלל באלף, מה נכלל בבית וכן הלאה. וממילא אנחנו יכולים לגלות שאולי באמת יש יותר מעשרה דיברות באופן בסיסי, והשאלה היא רק איך לחלק ביניהם, ואולי אין תשובה חד משמעית לעניין הזה. בואו ננסה להבהיר למה אנחנו מתכוונים. נשאל שאלה פשוטה. מהו הדיבר הראשון? בשאלה הזאת יש לנו דעות שונות, ואנחנו נראה שזה לא הדיבר היחיד שיש לגביו ספק. הגישה, הייתי אומר, אולי יותר מקובלת, אומרת שמהו הדיבר הראשון? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. ואז הדיבר השני זה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל, תמונת קול וכולי. כלומר, האיסור של עבודה זרה לא כלול בדיבר השני. המקור לחלוקה הזאת זה הדברים המפורסמים שהגמרא במכות אומרת בשם רבי סמלאי, ש613 מצוות נאמרו לו למשה, ולומדים את זה מכך שתורה ציווה לנו משה, תורה בגימטריה 611, אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום. משמע שזה שתי מצוות נפרדות, אנוכי ולא יהיה לך. כמובן שאם חושבים שאנוכי השם אלוקיך זאת מצווה בפני עצמה, השאלה היא מה עומד מאחורי המצווה הזאת. הרי אין במשפט הזה שום ציווי מעשי, כתוב רק אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אבל ידועים דברי הרמב״ם בספר המצוות וגם בהקדמתו למשנה תורה, שהמצווה הראשונה זה עצם האמונה בקדוש ברוך הוא, האמונה בכך שיש מי שברא את הכל ומי שהוציא את בני ישראל ממצרים, ועצם האמונה זאת המצווה הראשונה. ואם זאת באמת מצווה בפני עצמה, אז אנוכי הוא הדיבר הראשון. באמת כך גם אנחנו מוצאים, אנחנו יודעים שלעשרת הדיברות יש את החלוקה לטעם העליון והטעם התחתון. הטעם העליון מחלק את הדיברות לא לפי פסוקים, אלא לפי הדיברות. כלומר, כל דיבר זה כביכול פסוק בפני עצמו, וכך יוצא שבטעם העליון קוראים דיברות כמו לא יהיה לך, או כמו זכור את מה של בית הקדשו, כאילו שזה רק פסוק אחד. כך קוראים בשבועות, ברוב הקהילות לא קוראים את זה בפרשת השבוע שלנו בשבת הזאת. אבל בחלוקה הזאת שבין הטעם העליון לטעם התחתון, יש גם חלוקה בין המהדורה של הרב ברויר לבין מהדורת קורן. בכל אופן, על פי מהדורת ברויר, הטעם העליון שמחלק את הדיברות לפי דיברות, אז באמת אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים זה הדיבר הראשון. אז אם כך, יש לנו גישה אחת, לפי הדיבר הראשון זה אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, והדיבר השני זה כל איסורי עבודה זרה שנלווים, לא יהיה לך, לא תעשה לך וכו'. אבל יש גישה אחרת שסוברת שאנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים זה לא דיבר בכלל, אלא הדיבר הראשון הוא לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. הדיבר השני, הוא לא תעשה לך פסל כל תמונה. כלומר, יש כאן הבחנה בתוך איסורי העבודה זרה. איסור אחד, זה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, שהוא איסור של עצם קיומו של אל אחר. באיסור השני, זה איסור עשייה של לא תעשה לך פסל כל תמונה, וזה אפשר לחלק אם החידוש כאן הוא גם אם אתה לא עשית, או שיש כאן גם עבודת השם בצורה של פסל, שהיא האיסור השני. זה אומר שאם אנחנו חושבים כך, אז אנוכי השם לוקח הוא באמת לא אחד מעשרת הדיברות, זה לא דיבר בפני עצמו, אלא זאת כותרת כללית. כך באמת הרמב"ן בהשגותיו על הרמב"ם בספר המצוות מביא את דעתו של הבהג, שסובר שמצוות זה רק מעשים שהשם גזר לעשות או לא לעשות, אבל אמונה זה העיקר והשורש, לכן היא בכלל לא נמנית בתור מצווה. אז אם כך, אז יש לנו כאן הבחנה בין שתי אפשרויות, או לומר שאנוכי זה דיבר אחד ולא יהיה לך ולא תעשה לך זה דיבר שני בבת אחת, או לומר שאנוכי זאת פתיחה כללית, לא יהיה זה דיבר ראשון ולא תעשה זה הדיבר השני. ספק אחר ביחס לחלוקת הדיברות קיים לנו לא בהתחלת הדיברות, אלא בסוף הדיברות. וזה ביחס ללא תחמוד. בעניין הזה יש לנו הבדל די משמעותי בין ספר שמות לבין ספר דברים. בפרשת השבוע שלנו, פרשת יתרו, הסיום של עשרת הדיברות הוא כך: לא תחמוד בית רעך, לא תחמוד אשת רעך, ועבדו ועמתו ושורו וחמורו וכל אשר לרעך. החלוקה הזאת היא חלוקה שניתן לראות אותה כמעין כלל ופרט. הכלל בלא תחמוד זה לא תחמוד בית רעך, ואחר כך ישנם פרטים, לא תחמוד אשת רעך ועבדו ועמתו ושורו וחמורו וכל אשר לרעך. לעומת זאת, בספר דברים, בפרשת ואתחנן, כששם משה חוזר ומתאר מה נאמר בעשרת הדיברות, אז יש שם לשון שונה לבית ולאישה, וגם סדר שונה. שם כתוב לא תחמוד אשת רעך, ואחר כך כתוב ולא תתאווה בית רעך, שדהו עבדו ועמתו שורו וחמורו וכל אשר לרעך. כלומר, ישנם שני הבדלים בלב בדיבר שלא תחמוד בין שמות לבין דברים. בשמות מוזכר אותה לשון גם לגבי הבית וגם לגבי האישה, לא תחמוד. ואילו בדברים זה לא תחמוד אשת רעך ולא תתאווה בית רעך, עבדו שדהו ועבדו ועמתו וכו'. ובית, סדר הדברים הוא שונה. בשמות מתחילים עם הבית, לא תחמוד בית רעך, ואחר כך לא תחמוד אשת רעך, ואילו בדברים הסדר הוא הפוך, לא תחמוד אשת רעך ולא תתאווה בית רעך. את ההבדל בין שני הנוסחים אנחנו נבאר מיד, אבל תחילה רק למען הקוריוז, הייתי אומר, אפשר להזכיר כאן את דברי בן עזרא היפים והמעניינים, שהוא מסביר באופן כללי את ההבדלים בין שמות לבין דברים, כנובעים מכך שבחומש שמות זה ציטוט ישיר של מה שהקדוש ברוך הוא אמר, ואילו בדברים כמובן משה חוזר על הדברים, וכיוון שמשה חוזר על הדברים אז הוא עורך שינויים שנובעים מכל מיני סיבות. בהקשר שלא תחמוד אומר אבן עזרא דבר מאוד מעניין, אני אקרא את לשונו. מדוע בשמות קודם פותחים בלא תחמוד בית רעך ואחר כך באשת רעך, ואילו בדברים הסדר הוא הפרוך? אומר אבן עזרא כך: והשם אמר לא תחמוד בית רעך, כי אנשי השכל יקנו בית, ואחר כן אישה, ואחר כן עבד ועבד ושור וחמור לחרוש שדהו, וכך הם סדורים בפרשה הזאת. ומשה סדרם על דרך אחרת, כי הבחורים הם חומדים אישה תחילה ואחר כך בית. אז אומר האבן עזרא, מדוע משה שינה את הסדר ואמר לא תחמוד אשת רעך? כי אנשי השכל קונים קונים בית ואחרי כן מתחתנים, אבל משה מכיר את המציאות שבחורים חומדים אישה תחילה ואחר כך בית. כן, אבן עזרא מתאר את הסיטואציה שאנשים לא ממהרים להתחתן ואחר כך בית, תופעה שבשנים האחרונות הולכת ומקצינה. אז על כן משה מכיר את המציאות, אז הוא שינה את הסדר. טוב, זה נחמד, אבל אני חושב שעל דרך הפשט ניתן להציע כיוון אחר. על דרך הפשט ניתן לומר שבאמת בספר שמות, בפרשה שלנו, האיסור שלא תחמוד הוא איסור אחד, לא, שעניינו לא לרצות דברים ששייכים לאחר. ולכן ישנו כלל בהתחלה, לא תחמוד בעת רעך, ואחר כך ישנו פירוט, מה זה בית רעך, זה אשת רעך, זה עבדו, זה עמתו, זה שורו, זה חמורו, ואחרי זה עוד פעם זה אמירה כללית וכל אשר לרעך. בסך הכל מדובר פה ברעיון אחד. לעומת זאת, בספר דברים, הלב של לא תחמוד נחלק לשניים, ולמעשה לשני איסורים שונים באופיים. יש דין אחד שלא תחמוד אשת רעך, ויש דין אחר שלא תתאווה בית רעך, שדהו, עבדו ועמתו ושורו וחמורו. לא תתאווה בספר דברים מקביל ללא תחמוד בספר שמות. אל תרצה דברים ששייכים מבחינת הרכוש לרעך, שדהו, עבדו, עמתו, שורו וחמורו. אבל לגבי ההבחנה שנעשה בדברים בין לא תתאווה ללא תחמוד, כאן יש לנו כבר הבדל משמעותי. לא תתאווה, זה כפי שראינו מקודם, לא תתאווה בית רעך, זה דברים אמוניים. לא תחמוד אשת רעך, זה כבר לא כל כך בפן של בן אדם לחברו. זה יותר בפן, הייתי אומר, זה לא בחושן משפט, אלא באבן העזר. זה כבר יותר בפן של חוסר צניעות, יותר בפן של ניאוף, יותר, הרבה יותר דומה ללב של לא תנאף, מאשר ללב של לא תגנוב, שלא תחמוד דומה לו יותר. לא תחמוד אשת רעך, ולא תחמוד בית רעך, זה שני, ולא תתאווה בית רעך, זה שני איסורים לגמרי שונים. אחד קשור לפן היצר העריות של האדם, ואחד קשור לפן שלא לקנה ברכושו של האדם. ממילא ניתן עכשיו לבוא ולומר שהחלוקה שדיברנו עליה מקודם בין הדיברות הראשונים לבין הדיבר האחרון, שאולי הוא בעצם שני דיברות, החלוקה הזאת היא חלוקה שבין ספר שמות לבין ספר דברים, ואולי חלוקת הדיברות בספר שמות ובספר דברים היא חלוקה שונה. נבהיר למה אני מתכוון. מאוד ייתכן שבספר דברים אנחנו, אני אתחיל אולי מספר שמות, בספר שמות החלוקה היא כפי שאמרנו, לא תחמוד זה דיבר אחד, ואנוכי ולא יהיה לך זה שני דיברות. לא כרגע משנה איך נחלק ביניהם, אם זה אנוכי ולא יהיה לך, או לא יהיה לך ולא תעשה לך, אבל באופן כללי הפתיחה באנוכי ולא יהיה זה שני דיברות בפני עצמם, ובסוף יש לו תחמוד כדיבר אחד. לעומת זאת בספר דברים אנחנו רואים שלא תחמוד ולא תתאווה הם שני עניינים שונים, ולכן נראה גם שיש למנותם כשני דיברות שונים. וכיוון שכך, אנחנו צריכים לצופף את הדיברות האחרות. עכשיו, אין הרבה מה לצופף ברוב הדיברות, לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, או בזכור את השבת, או לא, לא תיסה, אבל את הדיברות הראשונות, אנחנו יכולים לצופף את אנוכי ולא יהיה לך, לצופף לדיבר אחד. ובזה באמת יש היגיון, בגלל שאנחנו ראינו את אלה שסוברים שאנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, זה לא דיבר בפני עצמו, כשיטת הבהג שזה השורש והיסוד לכל. מצד שני, אלו שמנו בספר שמות את אנוכי השם אלוקיך כדיבר אחד, סברו שלא יהיה לך ולא תעשה לך, זה גם דיבר אחד ולא שניים. רק הבהג שסבר שלא יהיה לך, שאנוכי זה לא דיבר בפני עצמו, היה צריך לעשות מלא יהיה ומלא תעשה שני דיברות. אבל אם אנחנו נקבל מצד אחד את שיטת הבהג, שהאנוכי זה לא דיבר בפני עצמו, ומצד שני נקבל את שיטת הרמב״ם, שלא יהיה ולא תעשה זה דיבר אחד, ממילא אנחנו יכולים לומר שכל הסיפור הזה של מי אנוכי השם אלוקיך, ועד סוף הדיבר בעניין עבודה זרה, כל זה זה דיבר אחד בלבד, וכך באמת ראוי שיהיה בספר דברים, שמי אנוכי ועד עושה חסד אלפים לא עבוד לשומרים מצוותיי, יש כאן רק דיבר אחד שעניינו לא לעבוד עבודה זרה. ואז יוצא לנו דבר מאוד מעניין. יוצא שישנה חלוקה מהותית בין עשרת הדיברות בספר שמות לעשרת הדיברות בספר דברים, והחלוקה הזאת משנה את הפרופורציה שבין מצוות שבין אדם למקום ובין מצוות שבין אדם לחברו. והדבר הזה מתקשר באופן ישיר להבדל נוסף בין שמות לבין דברים, שעליו אני רוצה לעמוד כעת. כידוע, לפי כל השיטות, עשרת הדיברות פותחים בדיברות שקשורות לבין אדם למקום, אנוכי, לא יהיה, לא תישא, ומסיימות בבין אדם לחברו, לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, לא תענה ברעך את שקר ולא תחמוד. הספק הוא לגבי המצוות שנמצאות באמצע. האם המצוות של שבת ושל קבל את אביך ואת אמך הן מצוות שבין אדם למקום או מצוות שבין אדם לחברו? בעניין הזה באמת קיימת לנו הבחנה ברורה בין ספר שמות לבין ספר דברים. מצוות השבת בספר שמות מוצגת בצורה מאוד ברורה כמצווה שבין אדם למקום. זכור את יום השבת לקדשו. קודם כל, כבר מן הפתיחה, זכור, מדובר על מצווה שעניינה המרכזי הוא לזכור משהו מן העבר. מה יש לזכור? אז נאמר בהמשך, מדוע צריך לא לעשות כל מלאכה? כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, ואנח בו יום השביעי, על כן ברך השם את יום השבת ויקדשהו. כלומר, השבת היא זכר למעשה בראשית. היא מצווה שבין אדם למקום, שנועדה כדי להשריש בתוכנו את הרעיון של עבודת השם כבורא שמיים וארץ, כמי שברא את השמיים ואת הארץ בשישה ימים ונח ביום השביעי. לעומת זאת, בספר דברים, בפרשת ואתחנן, מצוות השבת מוצגת בצורה אחרת לגמרי. אנחנו מכירים כולם את דברי הגמרא על זכור ושמור בדיבור אחד, אבל הדברים האלו מתייחסים לא רק להבדל שבין שמות לדברים, שבשמות כתוב זכור ובדברים כתוב שמור, אלא על כך שבדברים כל המצווה של השבת היא מכיוון אחר לגמרי. לא במקרה בדברים כתוב שמור, כיוון שבדברים המטרה היא לא לזכור משהו, לא לצורך הפנמת איזושהי אידאה רעיונית, אלא כל מטרת השבת היא, כפי שנאמר בפסוק, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך ובתך ומתך ושורך וחמורך וכל בהמתך וגרך אשר בשעריך, למען ינוח עבדך ועמתך כמוך. המטרה שלשמה צריך לשמור את השבת, היא מפני שהשבת היא זכר לא רק לבריאת העולם, אלא גם זכר ליציאת מצרים, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. אבל הזיכרון הזה הוא זיכרון שאמור להביא ידי מעשה. אתה צריך לנוח כדי שעבדך ועמתך ינוחו, כי אדון שלא נח, באופן אוטומטי גם עבדו ועמתו לא נחים. כדי שהעבדים והמהות שלך ינוחו, אתה צריך לנוח. והזיכרון הוא לא הערך בפני עצמו, המטרה היא למען ינוח. וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, זה רק האמצעי כיצד לחדד אצלך את תחושת המחויבות ביחסך כלפי העבד והאמה. תזכור שאתה היית עבד בארץ מצרים, והשם הוציא אותך משם, ואתה מבין מה זה להיות עבד, ועכשיו אתה בעצמך מצווה על ידי הקדוש ברוך הוא לדאוג לזכויותיו של העבד ולתת לו מנוחה ביום השביעי. ולכן גם שמור את יום השבת לקדשו, לא זכור, אלא המטרה היא באמת לא הזכירה, אלא השמירה בפועל, למען ינוח עבדך ועמתך וכמוך. אז מה למדנו מכאן? למדנו מפה שמצוות השבת, שהיא הדיבר הרביעי בעשרת הדיברות, נתפסת בצורה שונה בשמות ובדברים. בשמות היא עדיין שייכת לחלק הראשון של הדיברות. לאנוכי, לא יהיה ולא תישא, למצוות שהם בין אדם למקום. לעומת זאת, בספר דברים, המצווה הזאת כבר שייכת לחצי השני של הדיברות, למצוות שבין אדם לחברו. וממילא, הדברים האלו קשורים גם למה שאמרנו מקודם, ביחס לפרופורציה שבין מצוות אדם למקום למצוות שבין אדם לחברו, בשני הניסוחים של עשרת הדיברות בשמות ובדברים. וכאן יש מקום להוסיף נקודה נוספת, והיא ביחס לדיבר של קבל את אביך ואת אמך. קבל את אביך ואת אמך זה הדיבר החמישי, והוא בא אחרי הדיבר הרביעי של מצוות השבת. האם קבל את אביך שייך למצוות שבן אדם למקום, או בן אדם לחברו? בספר דברים התשובה פשוטה. היות שברור לכל שהמצוות מתחילות בבן אדם למקום ומסיימות לבן אדם לחברו, וכבר מצוות השבת שהיא הדיבר הקודם לקבל את אביך ואת אמך, כבר המצווה הזאת עברה לדבר על בן אדם לחברו, ממילא סביר מאוד להניח שגם קבל את אביך ואת אמך נתפס כמצווה שבן אדם לחברו, מתוך מחויבות של אדם לכבד את הוריו שהשקיעו בו ועמלו וטרחו וגידלו אותו, ועל כן עכשיו מגיע הזמן שהוא צריך לפרוע להם, ועל כן קבל את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך על האדמה שרשם אלוקיך נותן לך. אבל בספר שמות, בפרשה שלנו, שמצוות השבת ודאי שייכת לחלק הראשון שבן אדם למקום, בהחלט יש מקום להניח שגם קבל את אביך ואת אמך שייך לשם. והחלוקה של הדיברות 5 ו-5 היא בהחלט חלוקה שיש לה מקור בפשוטי המקראות גם בפרשה שלנו. ואני אומר בקיצור רק רעיון אחד. שאלה מתבקשת היא, למה קבל את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך? מדוע דווקא על מצוות קבל את אביך ואת אמך נאמרה ההבטחה של אריכות ימים? דומה שהתשובה לזה היא פשוטה. המצווה של למען, הפסוק למען יאריכון ימיך, הוא בכלל לא אומר בהכרח שהוא מתייחס דווקא לקבל את אביך ואת אמך. מאוד ייתכן שהסיומת למען יאריכון ימיך מתייחסת לא למצווה הזאת בלבד של קבל את אביך ואת אמך, אלא זה מתייחס לכל 5 המצוות הראשונות. וכל 5 המצוות הראשונות עוסקות בבן אדם למקום, ועל כן הסיומת של כל 5 הללו היא למען יאריכון ימיך על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. ולכן המצווה הזאת היא, כל 5 המצוות הללו שהן מצוות שבן אדם למקום, הם חלק אחד, חלק ראשון של 10 הדיברות. ועל כל 5 מצוות הללו נאמר למען יאריכון ימיך, ואפשר גם לראות את הקשר בין תחילת החמישייה לסופה. החמישייה מתחילה באנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, והסיומת למען יאריכו ימיך על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. אני הקדוש ברוך הוא הוצאתי אותך מבית עבדים ממצרים כדי שיאריכו ימיך על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. ובאמצע מובאות 5 המצוות או 5 הדיברות הראשונים שעוסקים בשאלה מדוע ואיך אפשר יהיה להגיע לאריכות ימים על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך, רק אחרי הצשין של בן אדם לחברו עומד כאן כעניין בפני עצמו. אם זה נכון, יוצא שבעשרת הדיברות בפרשה שלנו יש 5 דיברות שהם, 5 הדיברות הראשונים הם בן אדם למקום, ו5 הדיברות האחרות הם, האחרים הם בן אדם לחברו. וסדר הדיברות הוא, הדיבר הראשון זה אנוכי, אחר כך לא יהיה, או לחילופין לא יהיה ולא תעשה. הדיבר השלישי זה לא תיסה, הדיבר הרביעי זה זכור את יום השבת לקדשו, והדיבר החמישי זה קבל את אביך ואת אמך. כנגד זה יש עוד 5 דיברות בן אדם לחברו, לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, לא תענה, זה 4 דיברות, והדיבר האחרון זה לא תחמוד. אבל לאור מה שאמרנו, בספר דברים החלוקה היא לא של 5 ו-5. החלוקה היא של 2 מול 8. שני דיברות בלבד עוסקים בבן אדם למקום, ועוד ששמונה דיברות עוסקים בבן אדם לחברו. שכן, כפי שכבר אמרנו מקודם, לא תחמוד ולא תתאווה הם נתפסים בספר דברים כשני דיברות נפרדים. ועל סמך זה גם אמרנו שאנוכי לא יהיה ולא תעשה, נתפס הכל כדיבר אחד בלבד. אם אמרנו שהשבת בספר דברים היא בן אדם לחברו, וממילא גם כיבוד הורים בספר דברים זה בן אדם לחברו, יוצא שכל מה שנשאר במצוות שבן אדם למקום בעשרת הדיברות שבספר דברים, זה הדיבר הראשון של איסור העבודה הזרה, והדיבר השני של לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. מכאן ואילך, מי זכר את יום השבת, מי שמור את יום השבת לקדשו, דרך כיבוד הורים, לא צריך להיות נפלו תגנוב ולא תענה, כולל שני הדיברות שלא תתאווה ולא תחמוד, כאשר אנחנו מצרפים את כולם, יוצא לנו שיש שמונה דיברות של בן אדם לחברו, ורק שניים שבן אדם למקום. ממה נובע ההבדל הזה בין שמות לבין דברים? התשובה פשוטה, והיא קשורה לתופעה כללית בהבדלים שבין ספר שמות לספר דברים. ספר דברים לכל אורכו מדגיש את הפן החברתי שיש במצוות. ספר שמות לעומת זאת מדגיש הרבה פעמים במצוות את הפן שבן אדם למקום. אפשר להביא לזה הרבה דוגמאות, ובשיעורים שעסקנו אשתקד בספר דברים, אכן ציינו את זה לא פעם. ההבחנה שאני חושב ניתן להביא כדוגמה ממש פשוטה, בגלל שהיא קשורה גם לפרשת השבוע שעבר, והיא גם קשורה לענייני פורים שאנחנו מתקרבים אליהם, אני אביא רק דוגמה אחת קצרה בקיצור נמרץ. גם בספר שמות וגם בספר דברים מוזכרת מצוות מחיית עמלק. אבל בספר דברים המצווה היא מצווה שמוטלת על עם ישראל, תמחה את זכר עמלק. לעומת ספר שמות, שזאת מצווה כביכול שהקדוש ברוך הוא לוקח על עצמו, ואומר, אמחה את זכר עמלק. ממה נובע הפער הזה? תשובה פשוטה. בספר שמות, כל הסיפור של עמלק נתפס בחומרתו, בגלל שזה העם הראשון שמעז ללחם עם עם ישראל לאחר היציאה ממצרים, ואותו משל מפורסם שרשי מביא על אלה שיושבים סביב אמבטיה רותחת, ואף אחד לא מעז לקפוץ עד שהראשון קופץ ומכר אותה בשביל כולם, וזה באמת חטאו של עמלק. וזהו חטא שבן אדם למקום, ולכן הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו אומר, מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. בספר דברים לעומת זאת, כל הסיפור של עמלק מוצג לא בכלל בגלל בעיה שבן אדם למקום, אלא בגלל הבעיה המוסרית והעיוותית, העיוות שביחסים שבן אדם לחברו, ויזנב בך את כל הנכשלים אחריך, ואתה עייף ויגיע ולא ירא אלוהים. אז זו דוגמה אחת מיני רבות שיכולנו לציין לתפיסה הזאת שספר דברים, כנראה בגלל שכבר מדובר בנאום של משה לפני שעם ישראל נכנס לארץ ועומד להקים חברה שמבוססת על צדק ויושר, ספר דברים מבטא את הצד החברתי במצוות. ולכן חשוב להדגיש בספר דברים שהפרופורציות בבין אדם למקום לבין אדם לחברו משתנים עם הכניסה לארץ, וישנו דגש מרכזי על מצוות שבין אדם לחברו הרבה יותר מאשר על מצוות שבין אדם למקום. אם ביציאה ממצרים היה איזון חמישה דיברות מול חמישה דיברות, הרי שכעת לפני הכניסה לארץ זה שני דיברות שבין אדם למקום מול שמונה שבין אדם לחברו, ודגש מיוחד על כך שיש חשיבות למצוות שבין אדם לחברו עם הכניסה לארץ. שאלנו בתחילת השיעור, כמה דיברות יש בעשרת הדיברות? דומה שהתשובה האמיתית היא, פוטנציאלית יש 11 דיברות בעשרת הדיברות. אבל ברור שהכוונה בפועל היא רק לעשרה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו טקסט, שאת הטקסט הזה ניתן לחלק לעשרה דיברות. אבל הטקסט הזה הוא מודולרי. ניתן לחלק את 11 הדיברות לעשרה, וכל פעם צריך להחליט מה נכלל בתוך כל משבצת ומשבצת של 10 המשבצות שיש לנו בשביל 10 הדיברות. ולכן בספר שמות, החלוקה הייתה כפי שהייתה, אנוכי ולא יהיה ולא תעשה כשני דיברות, לא תחמוד כדיבר אחד, ואילו בספר דברים, האנוכי לא יהיה ולא תעשה כדיבר אחד, לא תחמוד ולא תתווה כשני דיברות, וכחלק מהתופעה הכללית שספר דברים העביר גם את מצוות השבת וכיבוד אב ואם לחלק של בן אדם לחברו. שבת שלום.